ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נדרים דף סמך א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל חמש שורות מלמעלה בדף סמך א'. מיד אנחנו רואים מעוין מספר 2, והסברנו בשיעור הקודם שהתחלנו את ההתייחסות לסימונים האלו, שאנחנו עוסקים בלשונות של נדר שצריכים בירור, וכעת אנחנו נתייחס לאדם שניסח את נדרו, קונם יין שאני תואם יובל. עכשיו הגמרא, איבאי אלוהו אמר יין שאני תואם יובל. אני יוצא מהנחה שכולכם מכירים את המושג של יובל, אותו סבב של 50 שנה, דהיינו 7 כפול 7 פלוס שנת היובל, שכמובן יש איסור עבודת קרקע כמו בשנת השמיטה, ועבדים יוצאים לדרור לחירות, והקרקעות שנקנו חוזרים לבעלים המקוריים שלהם. וכעת אנחנו רוצים לדעת מה הדין באדם שעומד באמצע שנות היובל. כפי שאמרנו, זה רצף של 50 שנה בסופם שנת היובל, הוא באמצע אותו רצף של שנים, והוא אומר קונם יין שני תואם יובל מאי. וכאן ההתמקדות הוא על שנת היובל הקרוב. שנת 50, ממשיך הגמרא, כלפני 50, ואז הוא ייכלל בנדר, או כלאחר 50, או הוא לא נחשב במסגרת השנים של הנדר שלו. אנחנו נסתכל ברש"י, שנת 50 כלפני 50 הוא מותר בשנת 50, דיו לא כעשר אלי אלא לאחר 50, או בשנת 50 נמי אסור, ובשנת 50 מתחיל יובל הבא. לשם דיוק אנחנו נתנו הסבר שלא תואם לדוגמה ש קראנו כרגע ברש"י, אלא ההסבר שאנחנו נתנו שהוא באמצע אותם שנים לקראת יובל, הוא תואם לפירוש הראשון שנמצא בתוספות. ובכן, אנחנו רוצים לברר מי שנדר יין שאני תואם יובל, מה לגבי שנת היובל המתקרב, שנת היובל שיסיים את אותם שנים, מה דין היובל עצמו. והגמרא מביאה מקור תנאי שבסופו של דבר התשובה היא מחלוקת תנאים. תשמע דתניא פלוגתא דרבי יהודה ורבנן. כתוב בתורה בויקרא פרק כ"ה פסוק י', וקידשתם את שנת החמישים שנה. שנת החמישים אתה מונה, ואי אתה מונה שנת חמישים ואחת. שמתם לב שאנחנו נתנו רווח בין המילה חמישים והמילה ואחת, כי זה לא יהיה נכון לקרוא את הגמרא שנת חמישים ואחת, אלא כשאנחנו מגיעים לשנת היובל, הוא שנת החמישים, הוא עומד בפני עצמו, ואתה לא מתייחס אליו כתחילת מניין השמיטה, לקראת השמיטה הבאה. אז לכן, כשאתה מגיע לשנת היובל, אחרי שאחרי בעצם שנת שמיטה, דהיינו שנה 49, הוא היה שנה של שמיטה, שנה הבאה שנת ה-50 הוא שנת היובל. והגמרא אומרת שאתה מונה אותו ככה כשנת ה-50, ואתה לא מונה אותו גם כשנה ראשונה לקראת השמיטה הבאה, אלא אתה שומר על שנת ה-50 כיובל, ובראש השנה אתה מתחיל שנה ראשונה למניין השמיטה הבאה, 1, 2, 3 וכו'. מכאן אמרו, ממשיך הגמרא, יובל אינו עולה למניין שבוע, כמו שאנחנו הדגמנו עכשיו, אלא שנת היובל עומד בפני עצמו, ובשנה הבאה אתה מתחיל סבב חדש. רב יהודה אומר, יובל עולה למניין שבוע. לפי רב יהודה הוא בדיוק ההפך. אתה מונה, כמו שאמרנו מקודם, 48, 49, שזה שנת השמיטה. אתה מגיע עכשיו לשנת ה-50, ובו בזמן, בתו שנת ה-50, אתה כבר מחשיב אותו לשנה א', שנה אחת, לקראת שמיטה הבאה. אנחנו נצטרך לעשות חשבון עכשיו. בואו נתמקד בשיטת רבי יהודה. שנת ה-49 היה שנה של איסור עבודת קרקע בתור שמיטה. שנת 50 הוא גם אסור בעבודת קרקע, והוא גם נחשב שנה ראשונה לקראת שמיטה הבאה. אז מה שיוצא, שלקראת שמיטה הבאה, כמה שנים יהיה מותר בעבודת הקרקע? אז אנחנו נגיד, שנה ב', ג', ד', ה', ו', אלו שנים שמותרים בעבודת קרקע, ושנה ז' זה שמיטה. אז יש בעצם בדוגמה הזאת 5 שנים של היתר עבודת קרקע. זה שונה משאר סבבי שמיטה, שלמשל אם אתה מגיע לשנת השמיטה באמצע שנות היובל, אז השנה, שנת השמיטה הוא עשו בעבודת הקרקע, ושנה הבאה נקרא שנה א' לקראת השמיטה שבא אחר כך, ואז יהיה לך 6 שנים של היתר עבודת קרקע בין שמיטה לשמיטה. לא כן, לפי רב יהודה, באותו סבב ראשון של שמיטה אחרי שנת היובל, כי שנת היובל כידוע אסור בעבודת הקרקע, והוא גם נחשב שנה ראשונה לקראת שמיטה הבאה. אז כמו שאמרנו מקודם, יש לך רק 5 שנים של היתר עבודת קרקע לפי רבי יהודה. נמשיך בגמרא. אמרו לו לרבי יהודה, החכמים התנא קמא פה הקשו עליו, הרי הוא אומר 6 שנים תזרע שדך, ואין כאן אלא 5 כמו שאנחנו הדגמנו. אז מה תעשה? הפסוק הרי מאפשר 6 שנים, ולפי החשבון שלך יהיו רק 5 שנים בהתר עבודת קרקע. אמר להם, לדבריכם, הרב יהודה מגיב לחכמים, לשיטתכם, הרי הוא אומר, ועשת את התבואה ל3 שנים. אנחנו נסתכל ברן, לדבריכם, דסבירה לחו דקרא, הפסוק שהזכרנו, הפסוקים האלו, הקרא, בכולו שנים משמע, שהוא כולל כל השנים, הרי הוא אומר, ועשת התבואה ל3 שנים. ועל כוחן לקה לעוקמי בשמיטה של שנת ממתת, שהרי הפסוק הזה של ועשת התבוע לשלוש שנים לא ייתכן בשנה לקראת שנת השמיטה הממתת ה-49, שהרי זרע של ממחת צריך שיספיק, לפי שיטתכם, אומר רב יהודה לרבנן, צריך להספיק לא שלוש שנים אלא ארבע שנים. ממחת הוא זורע בשנה הממחת ה-48, ואז היבול שלו צריך להספיק לו, וממתת הרי אין עבודת קרקע בממתת כי זה שנת השמיטה, ונון בשנת היובל, ונון א' עד הקציר של נון א', הרי הוא לא עושה שום עבודת קרקע בנון בשנת ה-50. בשנת 51 הוא יעשה, הוא יזרע, אבל עד שזה יגיע לקציר מה הוא יאכל? כל זה מבוסס על הזריעה של שנת ממחת. אז יש כאן ארבע שנים בערך, די לא שלמים, אבל יש כאן צורך ליבול של ארבע שנים להספיק לאנושות. אז אני ממשיך ברשי, עד הקציר של נון א', אז מה תגיד לגבי הפסוק ועשה את התבועה לשלוש שנים? אלא איקה לוקמי בשאר שני שבוע שאינו סמוך ליובל מלפניו, ובכי היי גוונה בשאר שנות השמיטה. אם נגיד אנחנו מתקרבים לשמיטה החדשה הבאה, אז אתה זורע בשנה השישית, אז הזריעה הזאת צריכה להספיק לאותו שנה שישית וגם לשמיטה שאתה לא עושה כלום, וגם לשנה מוצאי שמיטה, שנה שמינית או השנה הראשונה לקראת השמיטה הבאה עד הקציר. זה שלוש שנים. ובכי אגב, אני קורא עוד פעם ברשי, בכי אגב נסגי בשלוש שנים, שהזרע של שישית יספיק לשישית ולשביעית ולשמינית עד הקציר. אז אומר רבי יהודה לחכמים, אתם הקשיתם עליי על מפסוק שמדבר על תבועה של סליחה, רבי יהודה עונה לחכמים, מה אתם תגידו לגבי הפסוק ועשת את התבועה לשלוש שנים? לפי החשבון שלכם שהשמיטה אינו עולה למניין אלא עומד, אינו עולה למניין שמיטה הבאה, אז הרי כאן ארבע, אלא אומר ממשיך רבי יהודה בדבריו, אנחנו בגמרא ארבע שורות מסוף העמוד, אלא איקה לוקמה בשאר שני שבוע, כמו שקראנו עכשיו ברן דילי נמי, גם הפסוק לגבי שיטתי שאתם הקשיתם עליי, איקה לוקמה בשאר שני שבוע, זה שה התורה אומרת שש שנים תזרע שדך, זה נכון לגבי הסבבים הנוספים האחרים של שנות השמיטה, השמיטות, אבל לא לגבי אותו שמיטה שהיא צמודה ליובל, כי אז באמת יוצא רק חמש שנים של זריעה בין ה יובל לשמיטה הבאה. ממשיך הגמרא, עד הפסח אסור, ואז היה לשון עד פני הפסח, והיינו שם רבי מאיר ורבי יוסי חולקים. רבי מאיר אומר שאם הוא אומר עד פני הפסח אסור עד שיגיע ולא כולל פסח עצמו, רבי יוסי אוסר עד שיצא. ואנחנו עכשיו ניגע למה שהסברנו בשיעור הקודם, מחלוקת תנאים עם מייל איניש נפשי לספיקה, כך כתבנו בשוליים. למימרה ממשיך הגמרא ואומרת דרבי מאיר שאדם שמע עד פני הפסח לא כולל ימי הפסח עצמו, כי הוא סבר, דרבי מאיר סבר, לא מייל איניש נפשי. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' לספיקה, אדם שנודר הוא אומר דבר שאין עליו איזו ספק או צורך לבירור, הוא אומר דברים ודאים. אז מי שאומר עד פני הפסח, ודאי הימים הימים שקודמים לפסח אסורים. עכשיו לגבי פסח עצמו יש מה לדון, אבל לפי רבי מאיר, אם אתה כבר אומר יש מה לדון, יש מה לברר, כי הוא לא ברור, אדם לא מכניס את עצמו למצב כזה. הנדר שלו הוא רק על דבר ברור, דהיינו הימים לקראת הפסח. ורבי יוסי, שהוא אומר שמי שאומר עד פני הפסח, זה עד שיצא הפסח סבר, מייל איניש נפשי לספיקה. עכשיו אנחנו נסתכל בפירוש הראש, רבי יוסי סבר מייל איניש נפשי לאסר בכל מה שיוכל להסתפק, כל מה שנכנס לספק לפי רבי יוסי אסור. ורמיני, ואנחנו נביא כאן מקור שמראה שרבי מאיר דווקא הוא אומר מייל איניש נפשי לספיקה, ורבי יוסי לא. עכשיו התחום שממנו באה השאלה לא קשור לענייני נדרים בכלל, אלא לענייני קידושין. מי שיש לו שתי קטעי בנות משתי נשים, זאת אומרת סך הכל ארבע בנות יש לאדם הזה, היה לו שתי נשים, אישה נקרא לה אישה א', היא הולידה בת אחת, בת שתיים, ואז אותו אדם התחתן עם אישה נוספת והיא הולידה לו בת מספר שלוש ובת מספר ארבע. ועל זה מדובר. אז יש אבא כזה, יש לו ארבע בנות, ואמר, ואותו אבא אומר לנו, קידשתי את ביתי הגדולה, ואיני יודע מה זה גדולה. אם גדולה שבגדולות היא מספר אחת, כמו שאמרנו מקודם, שהיא הכי גדולה, אם גדולה שבקטנות, הרי מהאישה השנייה היו בנות מספר 3 ו-4, אז מספר 3 היא הגדולה שבקטנות. זה לא ברור למי התכוון האבא הזה. ואם יש עוד בת שנכנסת לספק, אם קטנה שבגדולות, בת מספר 2 היא הקטנה בין הגדולות, אז איך היא יכולה להיות גדולה ככה? שהיא גדולה מן הגדולה שבקטנות, כי בת מספר 2 היא גדולה מבת מספר 3. מה הדין לגבי הבנות של אותו אדם? האם הם אשת איש או לא? כולן אסורות, חוץ מן הקטנה שבקטנות, דברי רבי מאיר. למה היא אינה אסורה? כי מספר 4 אי אפשר להטיל עליה שם גדולה בשום פנים ואופן, אבל כל השאר שייך לקרוא לה גדולה, הכל יחסי. רבי יוסי אומר כולן מותרות חוץ מן הגדולה שבגדולות. למה אומר רבי יוסי כך? כי אדם לא מכניס את עצמו לספק, אז רק המספר אחת בדוגמה שלנו אפשר להגיד עליה היא בוודאי הגדולה. אז עד כאן הקושיה, אנחנו מראים סתירה. מה עמדת רבי מאיר, מה עמדת רבי יוסי לגבי מי איניש נפשי לספיקה? אמר רבי חנינא בר רב דימי, אמר רב, מוחלפת השיטה, מה שראינו בנדרים בואו נחליף, ובמאיר הוא יסבור שמייל איניש נפשי לספיקה, ולמשל אדם שאומר עד פני הפסח לפי רבי מאיר, עכשיו אנחנו אומרים עד, הוא אסור עד שיצא, ורבי יוסי הוא בדעה לא מייל איניש נפשי לספיקה. והתניה, כאן אנחנו מביא מקור שמסייעת לתשובת רבי חנינא שמוחלפת השיטה, והנה זה הכלל, כל שזמנו קבוע כמו פסח, ואמר עד פני, רבי מאיר אומר עד שיצא, הנה זה אומר שאדם מכניס את עצמו לספקה, ורבי יוסי אומר עד שיגיע, עד שיגיע זה בוודאי נקרא עד פני, לגבי המשך הימים אפשר לדון, אפשר להסתפק. ולכן רפי רבי יוסי אומר שאדם שנדר עד פני לא אסור, אלא עד שיגיע ולא יותר. משנה, אנחנו מדברים שוב פעם על אדם שאסר עצמו מיין, קונם שאיני תואם יין, עד הקציר, עד הבציר, עד המסיק. אלו הם שמות לקצירת דברים דברים. קציר זה שייך לתבואה, בציר שייך לענבים, ומסיק שייך לכיתת זיתים. והוא אמר שהוא לא יתאום יין עד הדברים האלו. אינו אסור אלא עד שיגיע. זה הכלל. כל שזמנו קבוע, ואמר עד שיגיע, אסור עד שיגיע. אמר עד שיהי, אסור עד שיצא. בכל שאין זמנו קבוע, והדוגמה לכך זה מה שהזכרנו פה, אין תאריך לקציר, תלוי בה אותה שנה. יש עונת הקציר שיכול להיות בשנה מסוימת מוקדם, ויש בשנה אחרת מאוחר, אז אין זמנו קבוע. אז בין המעד שיהי, בין המעד שיגיע, אינו אסור אלא עד שיגיע. ואם אדם נדר עד הקיץ, עד שיהי הקיץ, אלו דברים שאין זמנם קבוע. אנחנו נראה בהמשך שקיץ הוא קשור לטיפול בתאנים. אנחנו נסתכל ברש"י, עד הקיץ, עד שעת לכיתת תאנים, או שאמר עד שיהי הקיץ, שניהם משמע, דינו אסור אלא עד שיתחיל העם להכניס תאנים בכלכלות, סלים, וזהו בתחילת הקיץ. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אז אם אדם נדר כך שהוא אוסר על עצמו יין עד הקיץ, או עד שיהיה הקיץ, עד מתי הוא יאסור ביין? עד שיתחילו העם להכניס את התאנים בכלכלות, בסלים. נוסח אחר, עד שיעבור הקיץ. אם הוא אסר על עצמו בניסוח כזה, מה התוצאה? עד שיקפילו המקצועות. אנחנו נסתכל קודם ברש"י, אמר עד שיבוא הקיץ, אסור עד שיוכפלו המקצועות, עד שמחפלים הסכינים שקצצו בהן התאנים ומצניעים אותן, כמו מקפלים עם קוף, מקפלים את הכלים, כיפול, סוגרים אותם ושמים אותם במשמר, באחסון. אנחנו נסתכל גם ברן, עד שיקפלו המקצועות, הסכינים שהם מיוחדים לחתוך התאנים, כשעושים מהם עיגולים, נקראים מקצועות. עיגולים זה פרוצדורה שאדם לוקח את תאניו והוא דוחס אותם אחד בתוך השני ויוצר מזה מין עיגול של תאנים דחוסים, והסכינים שחותכים את העיגולים האלו הם המקצועות. והכי אשכן דקרי יקרא לסכיני מקצועות. המילה מקצועות שייך לסכינים, דכתיב יעשהו במקצועות, ואף העיגולים עצמם נקראים כן על שמם. קציעות, רואים את המילה קציעות, הם התאנים הדחוסים. אנחנו חוזרים לגמרא. אז אם אדם, כפי שאמרנו, אמר עד שיעבור הקיץ, זה עד שיקפילו המקצועות. תנא, כלכלה שאמרו, יש לנו חיצים פשוט לשורה הקודמת בגמרא, במשנה ראינו להכניס בכלכלות. אז כלכלה שאמרו, כלכלה של תאנים ולא כלכלה של ענבים. זאת אומרת, אם אדם אמר עד הקיץ, זה עד שיתחילו העם להכניס מה? תאנים בכלכלות. תניה, ממשיך הגמר, הנודר מפירות הקיץ אין אסור אלא בתאנים. רב שמעון גמליאל אומר, ענבים בכלל תאנים. אנחנו נסתכל ברש"י, ענבים בכלל תאנים, זה שיטת רבי שמעון גמליאל, ואסור עד כלכלה של ענבים. אז מה שהזכרנו מקודם, עד שאם אדם אומר עד הקיץ, זה עד שיתחילו להכניס בכלכלות, לפי רבי שמעון גמליאל, האיסור עד שמכניסים את הענבים בכלכלות. מהי תימא שעות הגמרא דתנא קמא, ורק תאנים נקראים קיץ, כפי שהמשנה אמרה עד הקיץ, ולפי התנא קמא זה עד שמכניס את התאנים לכלכלות, זאת אומרת תאנים הם מה שקוראים או נקראים קיץ. כסבר הגמרא עונה, תאנים מקצצן בידה, ענבים לא מקצצן בידה. כאן נדרש רגישות לשוני. הפעולה של לקיטת תאנים הוא ידני, הוא לא באמצעות סכינים. אז שייך בזה לשון קיץ. לגבי ענבים לא שייך לקיטת, לא מלקטים אותם ידני ביד ממש, אלא באמצעות סכינים. זה נקרא חתיכה, לחתוך, לחתוך בסכין. ממילא לא שייך קיץ לענבים, כך טוען התנא קמא. רב שמעון אומר סבר, ענבים נמי כי מרדדן מקצצן בידה. כשעוקצי התאנים הם מתייבשים, זה הכוונה לפי פירוש הר"ן, מה זה כי מרדדן? כשמגיע למצב כזה שהעוקצים הם יבשים, אז גם אצל ענבים מלקטים אותם ביד. לכן שייך המילה קיץ גם לגבי ענבים. עד כאן שיעורנו להיום.